ברייתא מדף למתת בתחילת הפרק של שבועת הדיינים אומרת תוך דבריה, אם אמר איני נשבע, כלומר מזהירים את המחויב שבועה, כמה השבועה היא חמורה וכמה צריך להיזהר חס וחלילה לא להישבע על השקר. ואם אמר איני נשבע, אומרת הברייתא, פותרין אותו מיד. והתוספות כאן אומר, פירש הקונטרס, שלא יחזור בו קודם שיצא מבית דין. כלומר, מסיימים מיד את הדין כדי שהוא לא יחזור וישלם. אין נשים אותו, לשונו של רש"י, ואין נשים אותו כאן שלא יחזור בו, ועל כוחה, על כוחו ישלם מיד שקיבל עליו בבית דין. התוספות מרחיב את הדיבור ואומר שבשם רבינו תם שהוא יכול לחזור בו ולהגיד שהוא כן מוכן לשבע. אמר אדם שחייב שבועה ואמר בפני בית דין אני לא נשבע אני משלם, האמירה שלו היא לא מחייבת אותו, וכל עוד שהוא לא והוא יכול לחזור בו ולהישבע. אחר כך התוספות מביא שיש אומרים שרבנו תם חזר בו. אם כן, יש בעצם מחלוקת ראשונים אם האדם בפני בית דין ויתר על הזכות שלו להישבע ולהיפטר ואמר שהוא משלם, האם אמירתו זאת קובעת כבר פסק דין, ובית דין שגמר את קבע על פי זה שהוא ישלם, האם הוא מחויב לשלם, או שהוא עדיין יכול לחזור בו ולהגיד אני רוצה להישבע. והעיקרון הזה הוא נידון בעוד כמה מקומות בגמרא. המשנה במסכת סנהדרין בדף כ"ד אומרת, במשנה שאומרת, אמר לו נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, כלומר אדם מקבל לעצמו דיינים שהם פסולים או עדים פסולים. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. היה חייב לחברו שבועה ואמר לו התובע, אומר למי שחייב שבועה, דור לי בחיי ראשך, אל תשבע שבועה גמורה, שבועה בשם, אלא תשמע לשון שבועה אחרת, לא ממש שבועה גמורה. אני מוותר לך על שבועה גמורה, אם אתה תדור לי בחיי ראשך, זה מספיק לי. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. כלומר אדם ויתר על השבועה, ועכשיו הוא מתחרט לו, הוא אומר אני רוצה שאתה תשבע שבועה גמורה, ולא בחיי ראשך. בדין כבר שמע את ההסכמה שלו והסכים על זה, לא צריך להסכים אם שניהם, אם התובע מסכים, מה בדין מאשר את זה. חכמים אומרים אינו יכול לחזור בו. מתי אינו יכול לחזור בו? האם אינו יכול לחזור בו כל עוד שלא נשבע, אף על פי שבית דין כבר קבע, או שברגע שבית דין קבע שהוא חיה, זה אתה תשבע כמו שהתובע הסכים, ואם תשבע באמת תיפטר, התובע לא יכול לחזור בו מיד לאחר גמר דין, אף על פי שעדיין הוא לא נשבע. נחלקו בזה הראשונים, וכיוצא בזה נחלקו הראשונים. סוגיה בגמרא בבבא בתרא קכ"ז עמוד ב', קכ"ח עמוד א', אם אדם תובע את חברו ואומר לו עבדי גנבת, הוא אומר לא גנבתי, אני קניתי את זה ממך. תביעה של עבד זה כמו תביעה של קרקעות, אין לזה חיוב שבועה. למדרבנן יש חיוב וסד גם על קרקעות, על כל פנים הוא לא חייב ממש, הוא כופר הכל, הוא אומר אני קניתי את זה ממך, והוא מוחזק בעבד, או שהעבד קטן, או שכבר עברו 3 שנים, לא משנה, הוא מוחזק בעבד והוא פטור מלהישבע. אבל בכל זאת הנתמע רוצה לנקות את עצמו לגמרי, הוא אומר לו, אתה אומר שאני גנבתי, תישבע ותיטוב. אם אתה תישבע שאני גנבתי, אני נותן לך בחזרת העבד. כלומר, הנתבע שהיה פטור, מוכן להתחייב, להחזיר לו את העבד במקרה, במידה שהוא יישבע. סוכם. האם הוא יכול לחזור בו, הנתבע, ולהגיד, לא, לא, סליחה, אני לא הייתי חייב בכלל, אני לא רוצה שתישבע, אתה תישבע לי לשקר ואני אצטרך לשלם לך, אני לא רוצה שאתה תישבע ואני אשלם. האם יכול לחזור בו אחרי שנגמר דינו, אבל בטרם שהתובע נשבע? אחרי שהתובע נשבע, בוודאי שהוא לא יכול לחזור בו. כמו שכאן אם הוא אמר לו, דור לי בחיי ראשך, הוא אומר, גם אני מתכוון בגמרא בסנהדרין חב ד', והוא נדר בחיי ראשו, נשבע בחיי ראשו, אז בוודאי שהוא לא יכול עכשיו לחזור בו אחרי שהוא נשבע. אבל השאלה אם הוא יכול לחזור בו טרם שהוא נשבע, אחרי שנגמר דינו, במידה שהוא יישבע שבועה כזאת, הוא ייפטר. או יישבע שבועה כזאת, והשני יהיה חייב לו לשלם. כן, שלוש דוגמאות אנחנו הזכרנו, שהייתה איזו הסכמה מצד אחד הצדדים לוותר ולהתחייב, או לוותר במידה שישבע שבועה פחותה ממה שהוא חייב ולמחול לו, ובדין הכל היה בפני בדין, וזה הוסכם, האם יכול לחזור בו קודם שהתנאי הזה נתמלא, קודם שהוא נשבע, או אם אמר אני נשבע ואני משלם, האם יכול לחזור בו ולהגיד לו, סליחה, אני כן נשבע. נחלקו בזה הראשונים. בשולחן ערוך בסימן חב ב' מביא את המחלוקת הזאת, הרמ"א מביא את המחלוקת הזאת בסימן חב ב' סעיף ג' ברמה. מחלוקת לגבי הסוגיה שלנו במסכת שבועות. כתוב כאן כך, מי שמחויב שבועה ואמר לפני בית דין איני רוצה להישבע, הרי אני משלם, ויצא חוץ לבית דין, אינו יכול לחזור בו. דזה הוי גמר דין דידי, ויש חולקים. כלומר, כאילו התחייב שהוא לשלם, אבל לא חייב לשלם, יכול היה להישבע ולהיפטר, והוא אמר, והתחייב לשלם, אחרי זה הוא חוזר בו. אז אומר הרמ"א, דעה ראשונה, זה הוי גמר דין לידי, והוא לא יכול לחזור בו. ויש חולקים שהוא כן יכול לחזור בו. לפני כן, כלומר, על דברי הרמ"א הם בסעיף ג', שמקודם בסעיף ג', בשולחן ערוך כתוב, מי שנתחייב לחברו שבועה בבית דין, ואמר לו, יישבע לי בחיי ראשך ויפטר, או יישבע לי בחיי ראשך ואתן לך, אם קנו מידו, אינו יכול לחזור בו, ואם לא קנו מידו, יכול לחזור בו עד שגמר הדין, נגמר הדין ונשבע, כמו שאמר לו, אינו יכול לחזור בו וחייב לשלם. כלומר, אחרי שהוא נשבע כבר אי אפשר לחזור, אבל לפני שהוא נשבע יכול לחזור. בכל אופן, ככה אפשר לדייק מהשולחן ערוך. והוא הדין למי שנתחייב שבועת אסת והפכה, אמר אני לא רוצה להישבע, תישבע אתה ואז אני אשלם לך, אם קנו מידו או אם נשבע זה שנהפכה עליו, אינו יכול לחזור בו. והוא הדין במי שלא היה חייב שבועה ואמר אני אשבע לך ואתה תשלם לי, אני אשבע לך ואני אפטר, ונשבע, אם קנו מידו אינו יכול לחזור בו, ואם לא קנו מידו אף על פי שקיבל בבית דין חוזר עד שיגמור הדין וישבע. כלומר, רק אחרי השבועה כבר אולי יכול לחזור בו. אבל אחרי גמר דין הוא עדיין יכול לחזור בו. כלומר, לשון השולחן ערוך, כי הדעה שיש חולקים שהביא הרמה, שכל עוד שאדם לא נשמע, עדיין יכול לחזור השני ולהגיד, אני רוצה שתשבע שבועה גמורה, או אני לא רוצה, אני בכלל לא רוצה להפוך עליך את השבועה, אני רוצה בעצמי להישבע וכדומה. להחזיר את הדין למקורו, להסתלק מהוויתור שלו. וזה קצת תמוע, אומר אסמה, למה הרמה לא כלל את כל המקרים האלה במחלוקת הזאת? כשהרמה הביא שיש בזה מחלוקת, אם אדם אמר רי אני משלם ויצא חוץ את בית דין, שהוא לא יכול לחזור בו, ויש אומרים יכול לחזור בו, היה צריך להביא את כל המקרים. לא רק אמר רי אני משלם, אמר הרי תשבע לשבועה דול בחיי ראשך, או הפרח את השבועה, האם יכול לחזור בו אחרי שנגמר הדין לפני שהוא נשבע, או לא יכול לחזור בו? למה לא הביא הרמה את כל המקרים האלה, שעל כולם יש מחלוקת? הוא נשאר הסמה וצריך עיון, למה הרמה רק התייחס למקרה שאמר הרי נמשלם. והשח אומר שלרמה אולי יש באמת כוונה לחלק בין המקרים. כי כך באמת הרמב"ן מחלק. כשאדם אומר הרי אני משלם, די, נגמר הכל. אין לו זה תנאי שבעקבותיו הוא יבוא לשלם. אם אדם היה חייב שבועה, הוא לא רוצה להישבע, והוא אומר הרי אני משלם, נגמר הדין. פה יש מחלוקת אם יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו. אבל אם אדם אמר תישבע ואז אני אשלם לך, הוא לא היה צריך להגיד לא תשבע ואני אשלם לך, הוא יכול להגיד אני לא חייב לך. אתה אומר עבדי גנבת, ואני אומר קניתי ממך, אני פטור. אבל בכל זאת הוא אמר אם אתה תשבע אתה תיטול את העבד. אז הוא עוד לא התחייב לו לשלם לו את העבד, הוא התחייב לו בתנאי שהשני ישבע. אם התובע ישבע אז הוא ישלם לו את העבד. זה עדיין לא גמר דין. אפילו אם בדין אומר תשבע ואז הוא ייתן לך, זה לא גמר דין, כי עדיין הוא לא נשבע, ועדיין הנתבע לא חייב. על כן, במקרה כזה, כל עוד שהוא לא נשבע, הוא יכול לחזור בו. הוא אמר לי, אמר לו, דור לי בחיי ראשך, במקום השבועה שאתה חייב לי, שבועה גמורה, תשבע ככה סתם, במילים לא ממש של שבועה, דור לי בחיי ראשך. והוא רוצה לחזור בו, הוא יכול לחזור בו. כי הוא אמר, מה הוא אמר לו? דור לי בחיי ראשך, ואז אתה תיפטר מהחיוב. אבל הוא עדיין לא נפטר מהחיוב, כל עוד שהוא לא קיים את התנאי הזה שלא נדע, שלא נשבע בחיי ראשו. על כן, במקרה כזה, באמת יכול לחזור בו. אבל אם הוא אמר, הרי אני משלם, מה יש אחרי הרי אני משלם? נגמר כל העניין. אדם מתחייב, אדם יכול להתחייב. התחייב בפני בית דין הוא חייב. כך אומר השח. אבל אומר השח, למעשה, הוא פוסק כמו הדעה הראשונה ברמה. הוא אומר שרוב הפוסקים כך פסקו, שאדם לא יכול לחזור אחרי שנגמר הדין, אפילו שעדיין לא נשבע. אם הוא אמר לו דור לי בחיי ראשך במקום שבועה, ובדין גמר את הדין, אמר הוא ידור ואתה תשלם, או הוא ידור ויפטר, כן, כבר לא יכול לחזור. ומי שהסכים לנדור במקום להישבע, הוא יכול לנדור, והשני לא יכול לחזור בו, כי זה נגמר הדין. כלומר, השח קבע הלכה, כמו רש"י בסוגיה שלנו, והוא אומר שככה גם בדיני, אם הוא התחייב שבועה, ואז הוא ישלם וכדומה, אם היה גמר דין, אפילו לפני שנתקיימה השבועה, איננו יכול לחזור בו. ואני רוצה לדון בשורש העניין של ההסכמה הזאת. מה בעצם, או מה, במה נחלקו כאן הפוסקים, האם הוא יכול לחזור בו אחרי גמר דין, הוא לא יכול לחזור בו אחרי גמר דין. ומחשבה ראשונה, זה עלה בדעתי שזה בעצם מזכיר לי מציאות שאני לפעמים נפגש איתה. לפעמים בעלי דינים באים לדון, כבר היה כדבר הזה, שאחד תבע את השני תביעה, באו לפני לדון, התובע הציג את תביעתו, אני בא אומר, אם זה מה שאתה דובר, אני משלם לך. חשבתי שאתה תובע הרבה יותר, וזה מה שאתה תובע ממני, אני משלם לך. אני, מה אני צריך לעשות? הם מסכימים, שלום. נגמר הדין. זה פסק דין שאני אומר, טוב, בסדר, כמו שהסכמתם. או כבר הם ביניהם הסכימו, ואני לא בתמונה. בית הדין צריך להכריע. אבל אין כאן, אם אין ויכוח בין הצדדים, לא צריכים להכריע שום הכרעה, שום דבר. גם אם בית הדין יכתוב שהם ביניהם סיכמו שהוא שלם זה ישלם לזה, הוא בכלל, הוא כותב את הסיכום שלהם. הוא לא קבע שבאמת יש חיוב. זה השאלה. בית דין יוצר כאן גדר של חיוב, למרות שהוא לא יודע אם הוא חייב, אבל הוא הסכים לשלם, אז כאן כאילו יש התחייבות, לא היה קניין. אם היה קניין, בכלל אין על מה לדבר, היה קניין, אז יש התחייבות. אבל לא היה קניין, רק האמירה הזאת נאמרה בפני בית הדין. בית הדין יכתוב את זה. מה נוצר כאן? נוצר כאן פסק דין? בית הדין הרי לא יודע שהוא באמת חייב. הוא עוד לא התחייב, הוא רק אמר. אז מה שעשה בית הדין, הוא יצר כאן חיוב, וזה אי אפשר לשנות שום דבר, או שבית הדין רק כתב סיכום ביניהם, ובעצם זה לא מחייב, והוא יכול לחזור. אם לא כתב, אמר, לא משנה, כן? זה לכאורה דיון. מה קרה כאן? אחד התחייב לפני השני, בנוכחות בית הדין, מה ההתחייבות הזאת עושה? היא יוצרת חיוב, או שאיננה יוצרת חיוב? היא יוצרת חיוב במקרה שאני אמרתי, אם אתה תשבע, אני אשלם לך, והוא נשבע, אתה לא יכול להתחכם, הוא כבר שילם, הוא כבר נתן תמורה על מה שאתה התחייבת, אז בוודאי שחייבים. זה הקניין בעצם, זה לא, זה קניין דברים, אבל זה קניין, זה קניין, ישועה זה לא סתם, אתה אמרת, אם אני אשבע, אתה משלם לי, אני נשבעתי, אני שילמתי כבר את התמורה שבעדה אתה צריך לשלם. אז בוודאי חייב, למרות שלא היה כאן פסק של בית דין בכלל. זה יכול להיות שגם יהיה בלי בית דין. אם אחד יבוא ויגיד לו, עבדי גנבת, והוא שיגיד לו, רצונך היא שווה ותו, לא בפני בית דין. והוא אמר, אני נשבע, הוא חייב לו. הוא נשבע, הוא שילם כאילו את הצד שלו, ועכשיו השני כאן חייב לשלם, בלי בית הדין גם כן. כלומר, שלמאן דאמר שרק אחרי שהוא נשבע אז הוא חייב, זה בכלל לא היה כאן פסק בית דין. זה היה כאן הסכם כזה שנוצר כתוצאה מזה שאתה תעשה ככה, אני אעשה ככה, וזה אחד מחייב את השני. ולכן אם אדם אמר הרי אני משלם, והוא לא שילם, ובית הדין אמר, טוב, אמרת, הרי משלם, שלם, בסדר. בית הדין לא עשה כאן פסק דין. ולכן הוא יכול לחזור פה. רק אם הוא שלם, הוא לא יכול לחזור בחזרה. כבר היה קניין. אבל קודם שהוא לא שילם, אפילו שיצאו כבר חוץ לבית דין, כבר בית דין אמר, בסדר, אמרנו את הנושא, אז הוא לא חייב לשלם. כי בית הדין לא קמה כאן שום דבר. זה לכאורה בעצם הדיון כאן. האם כאן יש גדרי בית דין על דבר של שלא על פי הדין, על התחייבות אמירה בעלמא או לא? בעצם כשתמצאי לומר, הגמרא מחברת את הדין הזה עם הדין נאמן עליי אבא, נאמן על אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. הגמרא במסכת בבא בתרא על העניין של עבדי גנבת, הוא אומר, לא גנבתי, רצונך היא שווה וטול. אומרת הגמרא, מה החידוש? הרי כבר למדנו שנאמן על האבא, נאמן על אביך, נאמנים שלושה רועי בקר, אז הדין הוא שלפי חכמים, שנגמר הדין הוא לא יכול לחזור בו. אז גם כאן נשבע, או חייבים נשבע, לפי המחלוקת שאנחנו אומרים, אם הוא הסכים, האם כבר יכול לחזור או לא יכול לחזור, על כל פנים אחרי שנשבע לא יכול לחזור, אותו, זה בדיוק כמו אם אדם מקבל עצמו דיינים פסולים, אחרי שנגמר הדין, אי אפשר לחזור. אומרת הגמרא, החידוש הוא שאפילו בתן לך נגמר הדין, אפילו אם אדם נאמן על הרבה ואני מתחייב, לא רק אני מוכל, שאף על פי שלא היה קניין, גם כן זה תופס. שהלכה, כמו יש לזה מחלוקת בגמרא, אם מחול לך מחלוקת ובתן לך מחלוקת, זאת אומרת, מחלוקת רבי מאיר וחכמים בתן לך, ולאחר גמר דין, זה נגמר הדין. כלומר, הגמרא משווה התחייבות של ישבה וטול להתחייבות של נאמן על האבא. ומה הדין באמת בנאמן על האבא? מה הגדר של זה? אדם אומר, שני הצדדים מסכימים, אבא שלך, הוא ידון בינינו. הוא יהיה אחד משלושה דיינים בבית הדין, שאנחנו מקבלים על עצמנו, והוא ידון. וההלכה היא, שאם נגמר הדין, אי אפשר לחזור. אף על פי שבתוכם היה דיין אחד פסול, מכיוון שהם קיבלו, אי אפשר לחזור. מה פועלת ההסכמה של שני הצדדים, כשהם מקבלים על עצמם בית דין כזה? האם זה גדר של הסכמה? יכולים אנשים בענייני ממון לעשות איזה הסכם שהם רוצים. הם יכולים לעשות הסכם שאם מחר יורד גשם, אני אשלם לך ככה וככה. אז הם גם יכולים לעשות הסכם שאם בית דין הזה, שהוא בכלל לא בית דין, הוא יפסוק ככה, נקבל את הדין. הסכם תופס. אם עשו קניין, בוודאי שאין בכלל בעיה. יכולים לעשות הסכמים מה שרוצים. אין שום מגבלה בהסכמים בדיני ממונות משני אנשים. אדם יכול לתת את כל ממונו לשני. אף אחד לא מפריע לו. הוא יכול להגיד, אני אתן לך את הממון בתנאי, בתנאי שבית הדין יחליט ככה, בית הדין פסול יחליט ככה. מה שרוצים יכולים לעשות הסכמה ביניהם. מה שמחדשת לנו המשנה, שאם הם קיבלו על עצמם, אפילו בלי קניין, גם כן, אם נגמר הדין, לא יכולים לחזור בהם. זאת אומרת, זאת קבלה מחייבת למין קניין דברים כזה. כלומר, לא עשו קניין ממשי, אבל הקבלה הזאת מחייבת. היא מחייבת כמו כל הסכם, רק במקרה שאומרים בדין, אז ההסכם הזה לא חייב להיות עם קניין. אם הוא יהיה עם קניין, הם לא יוכלו לחזור בהם אפילו לפני שנגמר הדין. מכיוון שעשו הסכם שאלה קובעים את הדברים, אז אי אפשר לחזור. אבל לא עשו קניין, אז אם הם שתקו עד סוף הגמר דין ובסוף נגמר הדין, הם קיבלו על עצמם וזה מחייב אותם. זאת אומרת, זה בכלל לא בית דין. זה הסכם בין אנשים, הבית דין הזה נשחק בתור בית דין, זה לא בית דין אמיתי, ופסקה ואינה פסקים בתור פסק של בית דין, אבל זה מחייב את הצדדים, כי כך הם הסכימו. אפשר להגיד אבל אולי אחרת. אפשר להגיד ששני הצדדים מקבלים עליהם אדם פסול, נאמן על האבא, נאמן על האביך, נאמן עליהם עליי שלושה רועי בקר. הקבלה שלהם יוצרת כאן גדר של בית דין. התורה אומרת שבבית דין צריכים לשבת אנשים לא קרובים ולא פסולים, אבל אם שני הצדדים מסכימים, התורה מסכימה גם כן. ויש להם דין של בית דין. כיוון שזה תלוי בהסכמתם, אז זה נגמר רק בגמר דין. אבל הגדר הוא של בית דין. נפקא מינה. הם יכולים לדון דיני כנסות? כלומר, התורה נותנת לזה באמת תוקף של בית דין אם הייתה הסכמה ביניהם? שר המשפט מתלבט בזה. בסימן א', סעיף א', הוא מתלבט. האם קיבלו עליהם קרוב או פסול, האם יכול לדון בדיני כנסות? הוא לכאורה רוצה לדקדק מגמרה שלא יכול לדון, אבל זה לא הוכחה מובהקת. והוא נשאר בסוף בצריך עיון. האם הקבלה הזאת הופכת אותם לממש לבית דין, והם יכולים עכשיו לדון כבית דין, בית דין כאילו כשר, כי זה בהסכמתם, אז זה נפך לבית דין. התומים בסימן ז' בסעיף א', סעיף קטן א', הוא מביא איך שמיה ואבטליון היו בבית דין הגדול. הרי לפי דברי הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה, הם היו גרים, וגרים לא קשרים להיות בסנהדרין, וסנהדרין דנה בדיני נפשות, בדיני ממונות אנשים יכולים לקבל להם מה שהם רוצים, אבל בדיני נפשות זה לא עניין של הסכמה של הצדדים, זה צריך להיות אדם שהם קשר לדיין. איך שמיה ואבטליון הם היו בבית דין סנהדרין, והתומים אומר כנסת הגדולה אומר שמדובר כאן שהם קיבלו עליהם. לפי דבריו צריך לומר שהם קיבלו חשובי העדה, אף על פי שאין רוב הציבור מסכימים אבי, כי קיבלו עליהם ויכול לדון. כן. כלומר, מה שקיבלו והסנהדרין קיבלו את על עצמם את שמיה ואבטליון, שזה יהיה נשיא וזה יהיה בדין, אז הם, ההסכמה הזאת היא הסכמה שכאילו כל ישראל הסכימו, והקיבלו עליי הוא עוזר. והתומים מקשה על זה, איך יכול להיות, זה מדובר כאן דיני נפשות, ואם אדם אומר ארגוני הוא יכול להתחייב ולהגיד שבדין יהרוג אותו, מה, זה קבלה פירושו של דבר שאדם כאילו מתחייב, זה תלוי בו. ולכן הוא אומר שזה לא מדין קיבלו עליו, אלא מדין מלך. מלך דן אפילו שלא על פי הדין. אם כל ישראל קיבלו את הסנהדרין בצורה כזאת עליהם, זה כי מלך יכול לדון אפילו שלא על פי דין תורה, יכול גם למנות אנשים שידונו בשמו שלא על פי דין תורה. והכוח הזה שהיה לסנהדרין בזמן שמיה ואבטליון, זה באמת לא היה כוח על פי דין של סנהדרין, אלא על פי דין מלך. כך הוא מיישב. כי בימיהם היה מלכי חשמונאים הקשרים ויכולים לדון בכפייה, כי יד המלך היה אימם וכו'. או הוא אומר, אפשר להגיד שבאמת כשהיה דיון דין בדיני נפשות הם לא דנו, והתפקיד של שמיה ואבטליון היה רק להמשיך את מסורת התורה בתור מקבלי השמועה, בתור בירור ההלכה שבעל פה, אבל לא לשבת בדין ממש, כי הם לא היו קשרים. כלומר, בעצם לכאורה כאן הדיון שאנחנו עוררנו, האם קיבלו עליי יוצר דין כשרות של אנשים לא כשרים, או לא יוצר דין כשרות. יש עוד נפקא מינות רבות בעצם לשאלה הזאת, מה הדין של האנשים האלה. הבית דין הזה דן, והוא דן לא בסדר, לא על פי, לא כמו שצריך לדון. למשל, אם הוא עושה עוול במשפט, אחרי אמרו קיבלו על עצמם נאמן על האבא נאמן על האביך, והוא דן שלא כדין תורה, והתורה אמרה לא תעשו עוול במשפט, הוא עובר בלב הזה, הבית הדין הזה עובר בלב הזה, או שזה לא בית דין בכלל, הוא לא שייך לדין, הוא לא בסדר, מה הוא גורם לגזלה או לגניבה אם הוא עושה כשלא כדין, כן? אבל אם נתן ביד הוא ממש גנב, אבל הדין שלו תעשו עוול במשפט זה דין בדיינים. המנחת חידוך אומר שגם בקיבל קרוב פסו קרוב או אישה, אז יש הדין הזה שלא תעשו עוול במשפט. כלומר שכן יש להם איזה גדר של דין, של בית דין. או יש לאו לא תדר פני גדול, כלומר שבית הדין לא צריך לתת יחס מיוחד לאחד לעומת השני. אחד להגיד שישב, לשני להשאיר אותו עומד. אם זה לאו דאורייתא, אם בית הדין עוסק, הוא עובר בלאו דאורייתא. בית הדין של פסולים שעוסק הדבר הזה, הוא עובר בלאו הזה מהתורה שלא תדע פני גדול או לא עובר? שהוא לא בסדר, אנחנו לא מדברים, זה ודאי. אבל מצד דין תורה כפשוטו, הוא בכלל הכלל הזה שלא תדע פני גדול, או שזה דין בבית דין כשר. לדעת המנחת חינוך הם עוברים. הם עוברים גם באיסור הזה. האם יש כאן כל הדינים שבית הדין צריך לשבת, העדים צריכים לעמוד, בעלי הדין צריכים לעמוד, או שאין דין כזה, מכיוון שזה לא בית דין בכלל, זה סתם איזה הסכם המוני שעשו בין שני הצדדים, שהאנשים האלה, מה שהם יחליטו, יחליטו. זה בכלל לא דין, זה מתבררות, זה משהו אחר, זה לא דין. אף על פי שהם אמרו, תדון לנו כדין תורה וכו', אבל זה כן דין או לא דין. האם עדים שקיבלו עליהם עדים פסולים, הם עוברים בלא תענה? שאסור לתענה ברכה את שקר, אסור לעד לשקר? הוא לא עד, הוא קרוב, קיבלו עליהם קרוב שיעיד. האם הקרוב הזה עובר בלאו או שלא עובר בלאו? האם רבינה אומר שהוא חושב שהוא לא עובר בלאו, כי רק כמו שהירושלמי אומר שרק עדים כשירים חייבים בקורבן שבועה, ואם קיבלו עליו עדים, עדים כאלה, והם לא עידו, אז הם לא יהיו חייבים בשבועה שנמנעו מלהעיד. כי רק מי שיכול להעיד, אם הוא נשבע שהוא לא יודע עדות, הוא חייב קורבן עולה ויורד. אבל מי שיודע, אבל מי שלא התקשר, אז הוא לא בכלל זה. אז לפי זה הוא גם לא חייב לפי דתו בלא תענה. אבל זה לא חייבים לקשור את זה בזה. מהירושלמי, זה לא ראה. שם יש גזירת הכתוב. איפה שאין גזירת הכתוב, אז אם קיבלו אותם בתור עדים, חייבים. אין בהם דין הזמה. יש בהם דין הזמה. רבי עקיבא איגר, אתה דן בדבר הזה. לכאורה אין בהם דיני הזמה. אם באו עדים והזימו אותם, אם יהיו חייבים, כדין עשיתם לא כאשר זמם. כלומר, כל השאלות האלה הן בעצם מתעוררות. איזה גדר יש לקבלה הזאת? קבלת הדיינים או קבלת העדים? האם יש איזה, אחרי שקיבלו את פסולים, הם מקבלים גדרי בית דין? או, ומה שהם פוסקים זה בתורת בית דין הם פוסקים, או רק הם מין הסכם כזה שמה שהם יחליטו זה מה שמחייב את הצדדים, וזה לא שייך בכלל לדיני בית דין. אז הפקמינה אולי, באיזה לשון צריך לקבל? השח אומר בסעיף קטן ד', הוא מדבר על אם קנו מידו, התחייבו, כאן מדבר אם קיבלו עליהם קרוב או פסול, ועשו על זה קניין, אז לא יכולים לחזור, אפילו אם קרוב ופסול כבית רי, כמו שני פסולים או אחד, גם קרוב וגם עשו אותו כמו שני עדים או כמו שני דיינים. קבלה, הסכימו שהוא יהיה דיין אחד פסול שידון ביניהם. אומר השח, איך הם עושים את הקניין? באיזה לשון? אף אגב דמיר זה כקניין דברים, הוא מביא מדברי הנימוקי יוסף. אפילו איך ישכחן בקניין שמחזק הדברים, כדי אמין על גבי דינה דבר מצרה, וכן משמע מפירוש רשי שם שכתב, שאם קנו מידו שלא לחזור, הקניין היה שאף אחד לא יחזור בו מהסכמה. אבל הרבן, פרק שבועת הדיינים, כתב, ואם קנו מידו שלא לחזור, אבי קניין דברים. מה הם קנו? מה התחייבו? שלא לחזור? זה לא התחייבות ממשית. איך הם צריכים להתחייב? הוא אומר, רק שקנו מידו לעשות כאשר ידין, שזה לא יהיה קניין דברים, או יעיד. כלומר, הם התחייבו לשלם, במקרה שהוא ידון ככה, או במקרה שהעד יעיד ככה, אז הם מתחייבים לשלם. יש כאן התחייבות, לא דברים, התחייבות לשלם. אבל אם אמרו, אני לא חוזר בי, זה לא התחייבות, לקניין דברים. לכאורה, תלוי מה ההסכמה שביניהם. כאן מדובר בעצם אם עשו קניין. ואנחנו לא נדבר אותו דבר אם לא עשו קניין, לגבי קבלת הבית דין. לא בתרטילריות השאר, אז אולי צריך קניין. אחד על הריות, לא צריך קניין. נגמר הדין, מחויבים שני הצדדים לקיים. איך הם קיבלו עליהם? הם קיבלו עליהם שלא לחזור, כלומר הם קיבלו אותם כדיינים, זה קבלה מספיקה. או הם קיבלו לשלם מה שהם יחליטו. אם יש להם דין של דיינים, הקבלה כדיינים היא המחייבת. אם אנחנו אומרים שהם בכלל לא דיינים, מה שהם יחליטו זה מחייב אותם, אז הם צריכים להגיד בלשון הזאת, אנחנו נשלם במקרה שהדיינים יחליטו שאנחנו חייבים. זאת אומרת, הקבלה צריכה להיות קבלה על התשלום, כי לא מקבלים אותם כדיינים, הם לא דיינים. אני אומר את זה בתור אפשר, כי זה לא הכרחי, יכול להיות שגם אם אומרים שהם לא יחזרו, זה לא קניין דברים, אלא זה באמת הסכמה מלאה. אבל לכאורה, אם אנחנו אומרים שצריכים לקבל עצמם כדיינים, צריכים, הלשון צריכה להיות כזאת. אם הם צריכים לקבל לעצמם את התוצאות, כי אין בזה גדר של דיינים בכלל, אז הם צריכים להגיד בלשון הברורה שהם מתחייבים לשלם לפי מה שהדיינים, שהבוררים, שהדיינים האלה החליטו. אז בעצם אני, אחרי שעשינו את הדיון הזה, בעצם הקבלה של נמצא קרוב פסול לדיין, יכול, והגמרה משווה את הדברים למתחייבות, אם אתה דור לי, אם אתה תשבע, אני אשלם לך. אז גם כאן, מה סוג ההתחייבות בפני בית הדין? הם אומרים את זה בפני בית דין. הוא תובע אותו, הוא עבדי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי. אבל רצונך יישבע וטול. בית הדין אמר, בסדר. אז אם יש לו דין בית דין, כבר אי אפשר לחזור. אולי אפשר לקשור את זה. אם אין לזה דין בית דין, אלא בית דין הוא בכלל לא משחק כאן. הם ביניהם הסכימו משהו. אם הוא יישבע, אז הוא ייפטר, אז הוא יחייב. אם הוא לא יישבע, אז לא. בית דין הוא לא, אין לו מעמד כאן, כי הוא לא קבע שום דבר, הוא לא עשה שום דבר, הם ביניהם הסכימו, אפילו שבית דין אמר בסדר, זה לא מחייב את אף אחד, רק אם השני שבע זה מחייב. אבל אם שניהם מסכימים בפני בית דין, לבית דין יש תפקיד כאן, החלטתו היא החלטה, אפילו במקום שזה לא כדין, אבל שניהם מסכימים, עומדים בפני הדין ומסכימים, נותנים לבית דין את הכוח להחליט, והבית דין קובע. הסכמה בפני בית דין, האם יוצאת לו דין של בית דין? הסכמה בפני בית דין פסול, או הסכמה שלא מחויבים להסכים בפני בית דין כשר, האם יוצרת כאן גדר של בית דין, שהבית דין משהו קובע, זה מחייב. הרמה, היד רמה ביש נוכלים, על הסוגיה הזאת שעכשיו הזכרנו, שאם אמר לו עבדי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי, אבל רצונך היא שווה וטול, אומר היד רמה, גמר דין דאחה, מסתברה, דלא הוה אלא לבטר דהשתבע תובע ואמר לי כדינה לנתבע צא תן לו, או חייב אתה ליתן לו. אחרי שהוא נשבע, בית הדין צריך להגיד עכשיו אתה חייב שלם. אם בית הדין עוד לא אמר והוא נשבע ובית הדין לא אמר, הוא יכול לחזור בו. כך אומר היד רמה. הוא אומר את זה מפורש. והשתבע כל כמה דלא עד הרבה, נתבע, כל עוד שלא אמר, חזר בו הנתבע, אמרי לי צא תן לו, ותו לא יכול למיידר. מי הוא? היא עד הרבה מקמי שבועה, אם חזר בו לפני השבועה. היא נמי בין שבועה לגמר דין דצא תן לו. או חייב אתה ליתן לו, מצי אדר. הוא יכול לחזור אחרי שהשני נשבע. וכי קטן אינו יכול לחזור בו לבטר דנשבע ונזדכה בבית דין ליטול קטן. כלומר, מה שאנחנו אמרנו, שאם הוא נשבע ונשבע, אז הוא חייב, הוא לא יכול לחזור, אחרי השבועה הוא צריך פסק דין על השבועה הזאת. כי השבועה הזאת לא הייתה מחייבת, כי אולי, כי הצד השני לא מחויב בשבועתו, הוא רק הסכים. וההסכמה הזאת לא נגמרת עד שבית הדין יחליט על פי ההסכמה הזאת ועל פי השבועה. זאת אומרת, הבית דין יוצר את החיוב אחר כך. לא השבועה יוצרת את החיוב, אלא הבית דין. אני מבין שלפי היד רמה, אם זה לא יהיה בפני בית דין, והרגיע אחד יגיד לשני שווה ותן, מה פתאום? הוא שווה, הוא יכול להגיד לו, אני לא סומך על השבועה שלך, אני מתחרט. רק כוח של בית דין שקובע שהוא נשבע, אתה תשלם. ולפני שבית דין קבע את זה, עוד לא נגמר הדין. הוא עוד יכול לחזור בו. זאת אומרת, אני מבין בדברי היד רמה, שכאן צריך הכרעה של בית דין מחודשת, אף על פי שעל פי הדין השבועה הזאת לא מחייבת, אבל כאילו כאן הסכים והוא לא חזר בו, אז על בסיס ההסכמה והשבועה, בית הדין אומר, עכשיו אתה חייב. זאת אומרת, זה גדר של בית דין שהוא מחייב. לא ההסכם, וכתוצאה מזה הייתה שבועה. לדעות אחרות, אם הוא נשבע, כן, אם הוא... אפילו שלא בבית הדין, אם הוא אמר לו, מי שנחייב לחברו שבועה דאורייתא, ואמר לחברו יישבע וטול, ונשבע בלא נתיבת חפץ, לא יוכל לחזור בו. אפילו יש אומרים שלא בפני בית דין. זה לא... כלומר, עצם השבועה היא יוצרת את החיוב. הדיון שלנו, אם בלי השבועה, פסק הדין שהוא יישבע וישלם, האם מחייב או לא מחייב. אבל אם הוא נשבע, הוא שילם. אז השני מחייב. זאת אומרת שזה הסכם. אם אתה אומר שהשבועה בעצמה מחייבת, אם אתה אומר שצריך על אחרי זה פסק דין של בית דין, זאת אומרת שיש כאן דין של החיוב הנוצר על ידי בית הדין. היד רמה אומר שצריך פסק דין שאחרי זה. ואם לא היה אחרי זה פסק דין, אז עדיין אפשר לחזור. והדעות האחרות אומרות שלא צריך פסק דין אחרי זה, אלא צריך שהוא יישבע, צריך בדין, אומר לו, אתה תישבע, והוא ייטול. וברגע שהוא נשבע, כבר יהיה אפשר לחזור. כלומר, פסק דין היה כבר נגמר כשהוא קבע שאם אתה תישבע, הוא ישלם. וברגע שהוא נשבע, אז הוא חייב לשלם. בלי פצור בפסק דין אחרי זה. על כל פנים, אני רואה כאן איזה עיקרון שהיד רמה מסתכל על הסוגיה הזאת כגדר של פסק דין של בית דין, לא גדר של הסכמים כאלו שיעשו ביניהם. ואותו דבר הייתי מפרש את השולחן ערוך. אבל לעומת זה במרן, במסכת סנהדרין, מזה שהוא משווה את הדין של נאמן עלי אבא, נאמן אמא עלי אביך, נאמן עלי אביך, נאמן אמא עלי שלושה רועי בקר. אם יש תרתי לראותה, זאת אומרת, הוא מקבל עצמו את האבא בתור שניים, נגיד. האם הקבלה הזאת היא מחייבת או לא? מביא הר"ן ראיה ממאמנת עליי כבית תרי מהגמרא במסכת שבועות שאנחנו עוד מעט נגיע אליה. אם אדם הלווה אומר למלווה, אם אתה תגיד שאני לא שילמתי, אני אשלם. אפילו אם שילמתי. אני נותן לך את הכוח לקבוע אם שילמתי או לא שילמתי. מאמנת עליי כבית תרי. אתה נאמן. אומר הר"ן בחידושי הר"ן במסכת סנהדרין, שהנה הוא לוקח את המלווה ואומר לו שהוא נאמן כבית רי, זה תרתי לרעותא, ולא צריך קניין בהתחייבות הזאת. אז אותו דבר בנאמן על העבד, נאמן על אביך, גם כן ותרתי לרעותא, לא צריך, כי אנשים יכולים להתחייב ביניהם אפילו סתם. כך אומר הר"ן, אדם יכול להתחייב שישלם פעמיים, שישלם חמש פעמים. אם הוא יגיד, אמר שאתה, אם המל ויגיד שהוא לא שילם, הוא חייב לשלם. כך, כך אנשים יכולים להתחייב. גם במקרה שזה לא סביר הדבר הזה, כן? כשאדם סומך על המל ולגמרי. ההשוואה אומרת שבעצם זה לא דין שבי דין נאמן עליי אבא נאמן על אביך. זה מין הסכם כזה, כמו במימנת עליי כבית רי, זה לא שייך בכלל לידי בית דין, זה לא באים לדון, לא דנים, לא דנים כאן, אלא עושים הסכמה. גם נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, זה גם כן גדר של הסכם בלבד. הסכם כזה או הסכם כזה, יכולים אנשים לעשות ביניהם הסכמים. זאת אומרת שאני רואה בשני הראשונים כאן כאילו בדעת הר"ן, הנאמן על אבא זה לא גדרי בית דין בכלל, זה גדרי הסכמה בלבד. ולפי היד רמה, יש כאן גדר של בית דין. אמנם הרמה מדבר בבית דין ממש, אבל הוא מדבר בהוכחות שלו על פי דין. והגמרא משווה את הדברים זה לזה. והלכאורה, לפי זה צריך התבוננות וגם הקצות מאיר על הדבר הזה, בנאמן על האבא, נאמן על אביך, אנחנו אומרים שגם בלי גם בלי קניין גם כן נוצר חיוב, ואם נגמר הדין חייבים. ובמיימנות אומר השולחן ערוך שצריך קניין בסימן עין אלף. כבר מעורר את הדבר הזה הקצות, באמת, למה בנאמן על האבא, נאמן על האביך, לא צריך קניין? הרי זה קניין דברים לכאורה. לכן אומר הקצות, נראה דעיקר דמילתא דמהני נאמן על האבא בלא קניין, ודאי תם הבאי, במה נשתאבד שלא יוכל לחזור בו אחר גמר דין, בלא קניין, אחרי שהוא אומר שבנאמנות צריך קניין, ובלי קניין זה לא תופס, אז איך כאן זה קניין דברים באלמה? ומצאתי הדבר מבואר בתוספות איזו נשך, רבינו תם, וזה לשונו, ורבינו תם עצמו חזר בו, והגיע בספר הישר גבי עובדה דשניים שימרו זה את זה, בפרק במי מדליקין, שיקנו זה לזה, די לא יקנו ליד רובי. כלומר, הם עשו מין גורל, אמרה, זאת אומרת, תחרות, ומי שנצח יקבל, מדובר שיקנו זה לזה, די לא יקנו ליד רובי. ואף על גב, די יש מקומו דקני בלא קניין, אומר התוספות, כדברים באלמה, כגון בסנהדרין, נאמן על היבא, די ביתן לך מחלוקת, וכן בדורלי בחיי ראשך, דינו יכול לחזור בו, אתם דינו שיועיל, כיוון שיש להם תביעה זה על זה, והם קיבלו עליהם כך את הדין, ולא דמי להיכה שאין להם שום תביעה. כלומר, התוספות עושה חלוקה, במקום שיש תביעה מזה על זה, וקיבלו עליהם את הדין, ובין סתם עושים הסכמה, במקום שסתם עושים הסכמה בלי קניין, זה קניין דברים, מדברים ולא עושים קניין. ומשום מה, אחי, בנאמנות באי קניין. אם הלווה אומר למלווה, אני סומך עליך, צריך לעשות קניין. כערן דלקה שום תביעה, באי קניין, ולא מעין נכלל בלו קניין. אבל בנאמן היה בא, נאמנים בא להביכה, וזה ניחה ליישב דלו תיק שלפי שיטת הסוברים, ואפילו נאמנו סתם באי קניין, מעד עבדי גנבת, רצותך היא שווה וטוב, דמעני בלו קניין. דעתם, כיוון שיש להם תביעה זה על זה, לכן הם הסכימו, אז לא צריכים קניין. מה זה התביעה זה על זה? אני לא יודע אם התוספות מתכוון עם מה שאני אמרתי, אבל אולי אפשר להכניס את זה בדברה. שיש תביעה, זה נושא דין. ואז הם הסכימו שאלה יהיו הדיינים, אז נוצר כאן גדר של בית דין. והוא המחייב. והסכמה יכולה ליצור גדר של בית דין. זה לא דין הסכמה באלמה. הסכמה באלמה צריכה קניינים. אבל כאן ההסכמה הזאת היא יצרה גדר של בית דין. כשאנשים מסכימים שהם יהיו בית דין, אז נסתלק החיסרון. לפני גמר דין עוד אפשר לחזור, אבל אחרי גמר דין אפשר לחזור, אין להם חיסרון של בית דין לא קשר, מכיוון שזה בהסכמה, ולכן זה מחייב. לא מוכרחים, אבל זאת האפשרות. כל פנים אלינו כמה וכמה שאלות שלא פתרונם לא מבורה, מה המעמד של הדיינים האלה שהם פסולים, ומה המעמד של העדים האלה שהם פסולים וקיבלו עליהם, האם יש להם את האיסורים שחלים על, דינים, על עדים כשרים וחיובים שיש על הדיינים או לא. וכפי שאמרתי, אני רוצה לחזור לסורס העניין. פה בשאלה שלנו, אם אמר הריני משלם, אמר את זה בפני בית דין, ובית דין סגר את הדיון, האם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו, האם הוא קבל גדר של בית דין בהסכמה הזאת שביניהם, אף על פי שההסכמה הזאת לא הייתה על פי הדין, או שזה הסכם. וכיוון שלא עשו הסכם, כיוון שהוא עדיין לא נשבע, אז ההסכם לא תפס. ולכן, רק אם הוא יישבע, הוא לא יכול לחזור בו, אבל אם הוא לא יישבע, הוא כן יכול לחזור בו.